השם רחמו. שאור מוטה שבת קודש פורשת פי נחוס ותשעז ושכח. שאור מוקדש להצלחת ידידנו הנעלה והנפלא רבי מורן ניסים מהחיוז, שחוץ מכל מה שהוא עושה לפעלים לתורה ולתעוזה להרבות תורה מהקטנים ועד הגדולים, מתינוקו של דוד ריבון עד הברכה הכוללים, תרם באופן מיוחד להוצאת החוברת, הרכשי לו התפיס, גם כן זה גם לא צריך ברכה מיוחדת, שיזכה להגדיל תורה ולהדירה, שפועל ללא הרף. אז זכינו בזמן האחרון באמצעותם להוצאת החוברת הזאת, שערי יצחק, שכולל את מה שדיברנו בכנס היסוד לקריית מערית בהילולה, בכחית ניסן, וגם את השיעור של אחרי מות וקדושים, ועוד כמה וכמה עניינים שנלוו לזה, ממש שיעור שכולל הרבה, הרבה יסודות, הרבה עניינים, יישר כוחה של הרב שירו, יישר כוחה של רבי מורן ניסים, הרבות השם שיזכו להמשיך להגדל תורה ולהאדירה, ביתר ישראל וביתר הארץ. נכון, להפיץ את זה בכמות גדולה כדי להפיץ את זה משהו יותר. יותר ממה שבדרך כלל השיעורים מופסים, זה בגלל החשיבות של זה, אז התפיסו כמויות הרבה יותר. יהיה רצון שכן נרבה וכן נפרס, להוסיף, כן וכן, להגדיל תורה ולהאדירה. יש חידוש גדול שמובא במדרש תנחומה, פרשת תזריע. למרות שבעבותינו הרבים חרב בית מקדשנו ותפארתנו, גלינו מארתנו ונתרחק מעל אדמותינו, אבל הקדוש ברוך הוא כמה שאפשר עושה את זה בחן וחסד וברחמים. זאת אומרת המדרש ככה, אני עכשיו אולי אני קצת צריך להתלמד קצת לדבר אחרת, העירו לי שאני אדבר מדי מהר. אמרתי, טוב, מה זה שיעור, זה לא עכשיו אני, זה לא דרשות, זה לא זה. אמרו, לא, בכל זאת זה מהר, אז אני אשתדל, אני מקווה שאני לא אשכח. אבל טובה גדולה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שבע עשרו בטבת היו ראויים ישראל לגלות מירושלים, שכן הוא אומר בן עזם כתב לכל השם היום את עצם היום הזה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, אם יוסעים עכשיו בסנא הם מתים, מה עושה? ימתין להם ויגלו אותם בגייס. הוא שהיה נביא אומר, עושה וסיפם נאום אדוני. זה הפתרה שקוראים בתשעה באב, מקדימים ופותחים בדבר טוב, כי הוא אמר השם ידוע את הרכים, אבל העיקר ההפתרה הזה היא משם, עושה וסיפם. נו, אנחנו חושבים שאוסף הסיפים רחמנא ליצלן, טוב, זה ככה, זה הפשט. שסו, מה זה אוסף הסיפים? זה כליה רחמנא ליצלן. המדרש אבל אומר פה, מוסיף פרט. אין אוסף הסיפים אלא ג'לות, שנאמור אוסף האסוף יעגל כולה, זה פסוק במיכה. וימתין לו על הגייס, והחגוך יעגלו אותם. וזהו שנאמור וישגוד אדוני על הרעה, ויביאו עלינו כי צדיק אדוני אליהם. כתוב ברוך הוא שקד על הרעה, דיינו עשה את זה כמו שקדו חכמים, השתדלו לעשות את זה בצורה טובה. לא, כתוב, אפילו שצריך להביא רע, אין ברירה, בעוונותינו הרבים, הרי המצור על ירושלים נמשך מעשירי בטבת, שאז שמח מלך בבל את ידו על ירושלים, ב-17 בתמוז, אחד מהדברים הקשים שהראו בו, הפגעו העיר. ובתשעה באב, לעת ערב הציתו הנוכרים אש באחד. אבל בין עשירי בטבת עד 17 בתמוז, סמך מלך ואומר, כמה זמן זה צריך לקחת? יש באמת בין איש חילוקי דעות. יש אומרים שזה היה באותה שנה. ככה אומר המערשה, ספרנת מעניה, 6 חודשים. אבל יש כאן מולו, זה לקח 1.5 שנים, שאומרים 2.5 שנים, שאומרים 3.5 שנים. הקדוש ברוך הוא מחכה לעם ישראל מצור על ירושלים, אולי, אולי, סוף סוף אולי ייתנו את ליבם, אולי יתעוררו לחזור בתשובה. ובעום זה לא, לא, יקשו את ליבם ויקשו את ליבם, לא חזרו בתשובה. אז אומר, אומר לנו המדרש פה שבעשירי בטבת היה ערב להיות הגלות. ולכן הנביא יחזקאל אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כתוב לך השם יום עצם היום הזה. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, עליהם. מה עכשיו יצאו בחורף? בצינה, בכל הקרירות הזאת, אחרונה זה ימותו. אז אלא מה? דחה את זה לקיץ. ומביא את הפסוק, אוסף הסיפים. הסוף זה לשון ג'ולות. עוד מעט נראה את האחר מתבהר להמשך של הפסוק. אין ענבים בג'אפה נתן את זה, לא, זה גם כן קשור לזה. זה, לכאורה, לפי זה יש לנו תירוץ נפלא, תירוץ ברור. שאלנו כבר את השאלה הזו בעבר, והבאנו כמה וכמה תירוצים. אבל לפי המדרש הנחמד הזה, יש לנו פה תירוץ ממש חלק. הרי ידוע שיטת הרד"א, רבי דוד הבודהים, והקורס הזה בגאונים, כמו שמובא בספר תיקון יששכר, שאילו היה חל עשירי בטבת בשבת, הוא לא היה נדחה, היו צמים בשבת. לפי הלוח שלנו אין דבר כזה, הכי הרבה אחד בעשירי בערב שבת, אבל אילו היה אחד עשירי בטבת בשבת, בזמן שהיו מקדשים לפי העדים שבאים ומעידים על החודש, אז היו צמים בשבת, כי זה כמו יום הכיפורים, כי כתוב, עצם היום הזה, כמו בעצם היום הזה, שכתוב לגבי יום הכיפורים, מה יום הכיפורים? זה דוחה שבת, אז גם עשירי בטבת דוחה שבת. ככה כותב אבו דריף, ו... פלא עצום, שואלים כל המפרשים, הייתכן שיהיה עשירי בטבת חמור יותר מתשעה באב? אם חיים תשעה באב חג בשבת, הם אותו ליום ראשון, אז עשירי בטבת יותר חמור. ומה זה שונה מכל התעניות האחרות? והרמב"ם לא פוסק, הרמב"ם כותב מפורש שזה נדחה, וגם רש"י והמאירי ושולחן ערוך, הלכה היא זה נדחה, אם היה, אם, אם היה שייך שיחול בשבת. אבל ככה הוא כותב, זה לא יקרה. הבית יוסף אומר, אני יודע מנין לזה. מה המקור בכלל? אבל לפי מה שכתוב פה במדרש הנחמה זה מובן הפלא ופלא, שבעצם הגזר דין היה בעשרה בטבת. היו צריכים לגלות אז. הקדוש ברוך הוא רק עשה לנו, דחה את זה לקיץ, כדי שלא, שלא בחורף, חס ושלום, זה היה גורם ממש כליו לגמרי. מה נעשה עכשיו אם כתוב? אז אם כן, אז, אם, לפי זה, אז צריכים עכשיו להסביר את השיטה השנייה. זה מסביר את שיטת הגאונים והרד"א, שזה, שזה בגלל זה עשירי בטבת הוא חמור אפילו יותר מתשעה באב. תשעה באב זה התאריך, זה ממלא מקום, אבל העיקר היה צריך להיות בעשרה בטבת. אז זה מובן שזה חמור מאוד. אבל מה נענה לפי שיטת הרמב"ם, לפי רש"י, לפי מה שאנחנו קוראים, פוסקים להלכה, שאכן זה, מה מתרצים לזה? אז אפשר להגיד שני תירוצים. א', אולי פשוט, נכון, בסדר, היה צריך להיות בעשרה בטבת, בפועל זה לא היה. יש, כתוב בגמרא בתענית כ"ט, אמר רבי יוחנן, אני לא הייתי באותו דור, הייתי קובע את תשעה באב, לא הייתי בתשעה אלא בעשירי, כן, רובו של היכול נשרף בעשירי. אבל רבונה, התחלתו דפורענותו עדי. נכון שרוב היכול נשרף בעשירי, אבל ההתחלה הייתה בתשעה באב, ולכן זה יותר חמור, לא לך התחלה. אבל זה התחלה בפועל. פה, עשירי בטבת, נכון שאז היה הגזירה, אז סמך מלך בבל, היה צריך להיות חורבן, אז היה צריך להיות ג'ולות, בפועל זה לא היה. אז בפועל במציאות זה היה בתשעה באב, זה נקבע בתשעה באב. זה תירוץ אחד. אבל תירוץ שני, במדרש רבה, חורף בודי, מובא גם העניין הזה כמו בתנחומו, אבל בקצת שינוי. ואז כנראה שלפי שיטתם צריכים להגיד שהם סוברים, זה העיקר. כמו שמובא פה בסגנון הזה, שמובא במדרש אחר רבתי, לא כמו שכתוב במדרש תנחומה. מי שעמד במדרש שמנראה, במדרש תנחומה כתוב שבעשירי בטבת. לפי המדרש זה לא בעשירי, זה בתקופת טבת. היה צריך להיות בתקופת טבת, דהיינו, הרי השנה מתחלקת לארבע תקופות, תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן, תקופת... תמוז, אז כל 12 חודשים, כל תקופה היא 3 חודשים. אז הגזרה הייתה על, לא על עשירי בטבת, על תקופת טבת. אז אם כן, אין, מי אמר, אז אם כן, זה לא דין ביום. זה לא, אם זה היה דין ביום עשירי בטבת, אז הייתה שבת. אבל הגזרה הייתה בתקופת טבת, אז לא מחייב, יכול להיות 50 בטבת, יכול להיות 15 בטבת, אז זה לא ביום, אז, אם, אז זה רק הגזרה, מה שנקבע היה על תקופת טבת, אז לכן ממילא הם יכולים לסבור, ובהחלט אפשר להבין את זה, שזה לא הייתה שבת. כתוב ככה במדרש, על הפסוק באיכה, פרק ראשון, נסגר על פשועי ביודה. המילה נסגר זה מילה קשה. אז במדרש מביא כמה פירושים על זה. אז כתוב ככה, נסגר שין כעתיד. דהיינו, אפילו שכתוב את זה בסין סמלית, אבל אפשר, אבל כמה שלא כתוב בסמך, אז אפשר לקרוא את זה נשגר, לשון שקד. שוגד הקדוש ברוך הוא, איך להביא עליה את הרע? הקדוש ברוך הוא עשה את זה בתשומת לב, כאילו לא להביא עלינו חס ושלום מכה מדי קשה. הוא אמר, אם אני מגלה אותם בתגובה זה, הרי הם לא גם בסנא ומרים. אלא, הרי אני מגלה אותם בתגובת תמוז. שאפילו הם ישנים בדרכים וברחבת, אין אחד מהם נזק. אפילו בדרך, מתוך עייפות, מתוך הצער, ירדמו אפילו ברחבות. בדרך המתה ישנים, בלילה. בלילה הקור יותר חזק, יותר קשה. ישנו, לא נורא, לא יקרה כלום. דבר אחר נסגר, שוגד איך לא הביאו עליה את הרע. אומר, אם אני מגלה אותם בגוף הטבעית, אין ענבים בג'בן ואין תאנים בתאנה. אלא הרי אני מגלה אותם בגוף התמוס, יש ענבים בג'בן ויש תאנים בתאנה. ואפילו אין העול ענבים. עכשיו זה מובן הקשר של הפסוק הזה. אוסף אסיפיהם, נו מזנב. דהיינו, הקדוש ברוך הוא אומר, רציתי להגלות אותם. בעת אוסף, אני אומר לך, אולי לא חייב לפרש ככה, אבל נחלת בנימין ככה מסביר, אז אני אסביר לפי דרכו. הוא אומר, אוסף אסיפים, להסביר את הכפל. אם אני אגלה אותם בעת האסיף, אז אין ענבים בג'בן. ומתי זה האסיף? סוכות, אז החודשי החורף. אז אין ענבים בג'בן, ואין תאנה בתאנה. אז מה יהיה בדרך? לא יהיה להם מה לאכול. לא יהיה להם מה להרגיע את נשם ברעב. אז אם כן, והעולה נובל, בחורף יש שלכת, אז אפילו צל לפוש תחת, לנוח תחת העצים. ואתם לא יעברו. כאילו שיעברו בדרך, בדרך מקומות מסוימים, בדרך מקומות שהם האכל ומשתה מצוי להם, זה מובא במרק להמשך. אפלה ואפל. זה מיושב שתי השיטות, מובן לשתי הדרכים. יש מקור לזה ויש מקור לזה. אבל, נשאלת השאלה, טוב, במקום טבת, כזה ברוך הוא אומר בקיץ. מתי נגמר החורף? בניסן. אפשר, למה צריך לחכות עד תמוז, עד אב? אפשר בחודש ניסן. אפשר גם בחודש אייר. אולי ניסן, יש חג פסח, כזה ברור לא רוצה לבטל את שמחת החג. חודש סיוון. לא רוצה לבטל את חיי מתן תורה, אבל חודש אייר הוא פנוי. אז למה הקדוש ברוך הוא דוחה את זה עד תמוז, יותר נכון עד אב? אפשר כבר בחודש אייר, אפשר כבר, ואז זה כבר אז קיץ. הייתי בספר שאומר אמת, דף רצ"ד ב', הוא אומר, החז"ל אומרים, למה הקדוש ברוך הוא עושה שיציאת מצרים תהיה בניסן? נושא אסירים בקושר. חודש שהוא קושר לא עושה. דהיינו, חודש האביב, זה לא חם ולא קל. אז הקדוש ברוך הוא בחר את החודש הזה שיהיה יציאת מצרים. אז אם כן, אז כבר היה גם אפשר מבחינה זאת, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהגלות תהיה בחורף, אז צריך לעשות בניסן. אלא מה? אז הוא מתרס לא. בסדר, שם היו ראויים להיגאל. אז הקדוש ברוך הוא בחר להם חודש טוב. פה לא ראויים. בסדר, שם מגיע להם פרס. את הפרס הזה לא מגיע להם. אז לכן הקדוש ברוך הוא דחה את זה לחודש תמוז. הוא אומר, אבל כאן נענשו בגלות, יצאו בקיץ בחום. קצת לא נוח לי הדברים שלו. הוא תירוץ הזה, לפי דבריו יוצא שגם זה, זה גם עונש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחורף לא רוצה. למה ימותו בצינה? בחודש, בהתחלת הקיץ, לא, זה מדי טוב. אז הוא נתן להם שזה יהיה, שיתבלו בחום הקשה של חודש תמוז, של חודש אב, של הדגדו, גושם הדגדו. לא כל כך נראה לי הפרט הזה. עוד מעט אני אגיד בעצם תירוץ אחר. אבל ככה אני רק אומר לכם מה שהוא אומר, אבל כי הוא מביא פה דבר נחמד בהמשך. מובא בתוספות מסכת כתובות, דף למד עמוד א', מביא מדרש, ראשית רבה. אנטוני נוס ביקש מרבי, הרב תברך אותי, אנטוני נוס ומרבי היו חברים. אז הוא מבקש ממנו ברכה. אז אומר לו רבי, כן, ברך אותו. רחמנא לישעזא ברך מסנתא. השם ברוך הוא יציל אותך מהקרירות. אז אומר לו, זה ברכה. מה הבעיה? אם בקר, מתלבשים, מתלבשים מעיל, אין בעיה, זה לא ברכה. אז אומר לו רבי, טוב, רחמנא לסרח משערבה. השם יציל אותך מהחום. או, זה ברכה, זה אתה, נגד החום, אדם נמצא בשמש, והשמש מכה עליו, על זה כתוב, ואין מסתור מחמור. אז אם כן, זה ברכה טוב. קיבל. הוא מביא, כן. התוספות כתובות, החלמת עמוד הלזו, אנחנו מביאים בראשית רבה. אנטוניוס ביקש ברכה מרבי, אומר לו, רחמנא לישעזא מסנתא. אמר לו, אמר לו, אנחנו חיים לזה שורי ברכה. יקר חנקס, הוא מסנתא אותו, תלבש עוד בגד, זה נגמר. אמר לה, רחמנא לישעזא מסנתא רבה. אמר לה, קדום סלחה. זה ברכה טובה. זה חריג ואין נסתור מחמור. מבואר שיותר קשה לאדם חום מקור, שאתה יכול להוסיף כסות אחת וצמתה על זה. אז אם כן, אז יוצא, אז הוא טוען, יוצא פירות הפוך. שבעצם, מה הבעיה שבני ישראל יצאו בחורף? מה יותר טוב שיצאו בקיץ? בקיץ אין נסתור מחמור, אז הפוך, יותר גרוע. בחורף התלבשו. לא, רחמנא ליצלן, לקחו להם את הבגדים, הגויים. מי שיש לו בגדים ינחנמי, אבל פה הרשעים הפשיטו אותם את הבגדים שלהם. כלומר, דווקא אם יש בגד להוסיף זה מענה נגד צנעה, הלכו לגרו לחום מהם הגרו לבגדים, והרבה נותרו במה אמרו מהם, אז יותר קשה הצנעה מהחמה. זה מוחמד, המעיקר ברכו לחבורו שזה מוסלמתו, לולי טענת יותר חד קשה. כן, אבל לפי דבריו יוצא שבעצם הכדור ברוך הוא לא רצה לתת לעם ישראל לתת, נגיד, בחודש אייר, שזה לא פסח, לא שבועות, כמו שאמרנו, אבל לפחות בחודש אייר. אני חושב שזה לא, שלא נראה לי התירוץ הזה, שזה, אם כבר הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, אולי יש טעם בדברים שלו, אבל נראה לי שיש תירוץ תשובה יותר טובה לזה. אייר לא בא בחשבון, לא ניסן ולא סיוון. הברירה מעיקרה, הנידון הוא רק האם זה יהיה בתקופת טבת או בתקופת תמוז. אין אפשרות שיהיה בתקופת ניסן. כי החודשים האלה זה חודשים של פורענות. מובן. חוץ ממה שידוע שכתוב שבגלל החטא המרגלים שהיה בתשעה באב, בחור בחייה של חינם, אז כתוב ברוך הוא בחייה לדורות. אבל כתוב בזוהר הקדוש שהחודשים האלה זה חודשים של דין. הבאתי את זה בחלק של נישואין. לגבי המחשדה, לגבי החודשים שמתי מתאים לעשות חתונות, דף מ"ג, סימן רשב, ערה ס"ד. בזוהר הקדוש פרשת החרימות, כתוב ככה, יש בשנה זמנים, אז יש חודשים שהם חודשי רצון, אז מה הם החודשים הטובים? זה אדר וניסן, אייר וסיוון. יש זמנים שהדין מצוי בעולם, זה חס ושלום, זה זמנים של פורענות, מידת הדין שולטת. זמני נתבשתו, דינו השתכח, תמוז, אב, טבת, שבועות. ויש חודשים שהם ממוצעים, אלול, תשרי, מלחשבון וכסלו. אבל מפורש בו, הנה, שטבת ושבט, ותמוז ואב, זה החודשים שהדין שולט בעולם. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא, יש לו שתי אפשרויות, מתי להגלות את ישראל. אז או טבת, עוד תמוז ואב. אז זה ניסן, מה נזכר את זה? זה ודאי, זה נכון שמבחינת הקיץ זה טוב, אבל על זה לא מדברים יותר. בזמן הזה לא מידת הדין, לא פועל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל כל נהיה בדברו אמן. המשך למה שדיברנו בשיעורים הקודמים על אנחנו מצפים ומייחלים לבית קודשנו ותפארתנו, אנחנו נדבר איך יהיה, אם יהיה איזה שפלולים יהיה בבית המקדש. שאל אותי ידידנו הרב יואב חלה, אמר לי, כתוב, הרי ידוע, אין ישיבו בו עזרו אלא למלכי בית דוד בלבד. אין היתר לשבת בעזרה, רק למלכי שבט יהודה. הרי בשביל זה ירבעם לא היה, מרוב הגאווה שלו, רחבעם יושב, אני אעמוד, הרי אסור לו לשבת, מי שיושב זה מורד במלכות. ויאבד דוד וישר לפני אדוני. זה רק דוד המלך וזרעו מותמת. לעתיד לבוא, יקומו כל המלכים, כולם ישבו בעזר העולם. כן, יש משיח בן דוד, מלך ישראל, אז הוא יושב בעזרה. ומה עם כל המלכים האחרים? שלמה המלך, כל המלכים, הצדיקים, עשה, שיקומו בתחיית המתים. אז מה, כולם ישבו בעזר העולם? הוא מביא דוד. עכשיו, בזמנו הוא יכול לשבת, אבל אחרי לעתיד לבוא כבר לא מלך. כשבתחילת המדינה כמה היו מלאכים? מה, כולם היו מלאכים? אין שני מלאכים כזה לאחד. לעתיד לבוא, ודוד עבדין עושים לעם לעולם. יהיה מלאכ אחד, מה, היו כמה מלאכים? כל המלאכים שיקומו לעתיד לבוא. ולמעשה כתוב במפרשים, הרי לפני, גם שאול המלך, אפילו לפני מלכות בית דוד, גם שאול המלך היה מותר לו לשבת בעזרה. או בבית מה שהיה לפני כן. או כל המובחרים שבעם, הכי חשובים, מותר להם לשבת. לעתיד לבוא, כל הצדיקים האלה יקומו, אז כולם יהיה להם משהו, מה יהיה, זה השאלה, האם כולם, קצת שני, הם לא מלאכים, הם לא מלאכים, לא יכול להיות הרי שיהיו כמה מלאכים, הרי אתה מלאכ אחד, אין אפשרות שיהיו בדור אחד אותם מלאכים.
דוד,
ראש הראשון. דוד? ראש הראשון, לא, ישב, וכולם ישבו יעמדו. יעמדו? יעמדו, למה, אבל זה ביזיון. וזאת אותם, הם היו בעבר ישבו, עכשיו בתחיית המתים ירדו דרגה, נחתו דרגה. אבל משמיים הסתעמל דע, אני לא קובע על הקדוש ברוך הוא, אנחנו רק עוברים משערות, אבל בירושלמי יש מנדע אמר שאומר שאפילו למחה בדוד אין ישיבה, רק מותר להם להסתמך לקדוש. ככה כן. מה שכתוב, הוא יובד וישר, שישב עצמו לתפילה. זה ירושלמי. במסכת יומה פרק ג' הלכה ב' וגם במסכת סוטה ככה, וגם יש גם מדרש שוחר טוב בתהילים, הוא אומר הם נסמוכם על הקדוש. מתאים כן לשפה מאוד, עכשיו יש לנו פשרה. הירושלמי הזה הרמב״ם לא פוסק אותה להלכה. הרמב״ם מלכות סנהדרין פרק י' ד' הלכה י' ב', מלכות מלכים פרק ב' הלכה ד', ונדמה לי בעוד מקום הרמב״ם כותב, הרמב״ם פוסק כמו הבבלי. מלכה ודוד יושבים ישיבה ממש לפי הירושלמי, ולמן דאמר אחד בירושלמי ובמדרש תהילים שוחר טוב, אז גם להם אסור להם לשבת, רק יכולים להסתמך על הכותל. לפעמים יש סמיכה שהיא נחשבת כמו ישיבה, אז בכל, זה עוד נושא. משמע שלאנשים אחרים אסור אפילו להסתמך על הכותל. הם יכולים להישאר, מלכה, לפי דברי אותו מן דאמר, רק יכול להישען על הקיר. זה המלך, זה המעבר. אז אם כן אמרתי עכשיו, הירושלמי הזה הרמב"ם לא פוסק אותו להלכה. אז אם כן, אז אם כן, דוד המלך, משיח בן דוד שיקום, הוא מלך, הוא יישב ממש. כל המלכים האחרים ישענו. וכל העם ישארו בעמידה ממש. אם כן, ככה שלא יהיה להם בזיון. החתם סופר, אמרנו שעל הקושייה הזאת, מה המיוחד בעשירי בטבת, יש כמה וכמה תירוצים, לא נכנס להם. דיברנו בעבר. החתם סופר אומר, על פי מקור שהוא מצא בספר דן ידין, על פירוש על ספר קרניים, שבעוונותינו הרבים, עשירי בטבת, שזה ההתחלה של הפורענות, נגזר חורבן בכל שנה ושנה. ככה הוא כותב בספר תורת משה. פרשת ויגרא, דרשו לזין הדר. כמו שאז ישבו בדין שמעלה, ואלו מימיני ואלו מסדים, עד שהחליטו נחרב הבית, אין לך שנה שאין גילותו מרובו מחברתו, כל דור שלא נבלו בית המדוי ביום וכאילו נחרב ביום, נמצא בכל שנה ושנה מתחדש חורבן חדש. מישהו שאל אותי, אמרתי את זה בשיעור לבחורים, אז מישהו שאל אותי, איזה חורבן יהיה? מה זה חורבן יש כל שנה ושנה? אמרתי לו, אייפון. אייפון זה החורבן. שירד לעולם מכשיר כזה תמה, יש לך חורבן וצרה יותר גדולה. אם היינו זכאים, היינו יכולים למנוע את שלא יבוא אסון כזה לעולם. למשל, לפני כמה חודשים פרסמו בכתבי העתים משהו, תגלית. הגאון התימני שחזה לפני 100 שנה את פלאי הפלאפון במדויק. ככה פרסמו. ולפי מה שהם כותבים, אז הוא גם חזה את המכשיר עם התמונות. לא יודע, אולי עכשיו יגידו שאין, אם הוא כבר אותו גאון חזה את זה, אז עכשיו יש גם, כן, אולי ימצאו גם שיש לזה איזה היתר, זה כבר היה נראה בחזון, אז שמו. אני רוצה להגיד שזה הכל דברים בטלים, אבל אני רוצה כאילו רק שהדברים יהיו מבוססים, מה שפנו אליי כמה וכמה אברכים בנושא הזה, כן, אבל קצת דחיתי את זה, לא רציתי להגיד בשלב ראשון, עד שבסופו של דבר, הכל זמן, איך הכל חיפש. זה מובא בכל ברמה. גיליון 315, כסלב תשעז, עמוד 6. נקרא לכם משהו כזה, אבל אני אשתדל לקרוא לאט. אני לא לקרוא לאט. הגאון התימני שחזה לפני 100 שנה את כלי הפלאפון המדויק. אם חשבנו שהדור הזה ימציא את כל ההמצאות כדי להתבונן בכתב יד נדיר, שהתגלה ממש בימים האלה, שלאחד מגאוני תימן ומקובליה, שחי לפני יותר מ-100 שנה, וכמה מן הקטעים שבו גרמו לתדהמה והלם, פה כתוב אלם, גם זה יכול להיות, אלם, תעלמו, נתק מהם הדיבור, וכאלה כל מי ששזף את עיניו בהם, את הציטוטים מסמרי השיער הללו, קבלנו מבעל כתב יד שמוגדר כמרכז להפצת יהדות תימן, ברשותו אוסף נדיר של 1,000 כתבי יד תימנים, חלקם הוצאו כבר לאור, וחלקם ממתינים, ויש כתבי יד תימארית ורבי שלום שבזי, וזה היה כמו גנוז, פירוש על מגילת אסתר, כמו רבבות הכתבים האחרים, כדי חרס בתימן. אולי מבטלים, כדי חרס, לא שמה זה, מי שם כתבים בכדי חרס? אולי כשעברו אותם, שמרו, אולי גנזו אותם בכדי חרס. כשעזבו את תימן בעבורתנו הרבים, הרבה אנשים, שזה הרבה ספרים, אי אפשר היה לעלות את כל ארץ ישראל. זה מה אנחנו עושים כדי חרס? ספר תורה שבו לא גונזים אותו בגבר את המחרם בכלי חרס. אז אנשים לא היה להם רגע, כך יביאו את כל הספרים. יש כאלה, אז הם לקחו את זה בחביות וזה, מי שעלה את זה לארץ, ומי שלא יכלה להביא את זה, קבר את זה באדמה. אבל לא שהכתבים היו בכלי חרס. טוב, זה כנראה סתם דברים לא מדויקים. הכתב יד הנוכחי מכיל פירוש ייחודי על 5 חומשי תורה של הגאון הצדיק רבי אברהם ערוסי, זכר צדיק לברכה. שעלה מתימן לארץ ישראל עשרות שנים לפני שהגיעו לכאן אנשי מרבד הקסמים. זה סתם טעות, אנשים קוראים לעלייה של התימנים מרבד הקסמים, זה העלייה של העיראקים נקראת מרבד הקסמים. התימנים זה נקרא על כנפי נגרים, אבל כמו שזה היה בשנים סמוכות, זה בלבול. הרב ערוסי הגיע לארץ כבר לפני יותר מ-100 שנה, ואת קו היד שהתגלה זה עתה, הוא הצליח לסרטט עוד בהיותו שם, בגולת תימן. זה כתוב פה שהספר הזה הוא חיבל עוד בתימן. כל הפירוש שלו על התורה הוא מיוחד ומינו, מי אנחנו שנסכים עליו. אבל הגענו לפרשת בו, בספר שמות, שם הוא מפרש את ענייני הכישוף שעשו מחשפי פרעו, מעליה מחבר כמה משפטים שמתארים במדויק, אבל ממש במדויק, את צורת הפלאפונים של ימין. כלומר, לפני 100 שנה, חזון ישעיהו, נבואה, זה התנבא. זה, הוא ראה את הפלאפונים של היום. הרב ערוסי כותב את הדברים בסגנון של מה יקרה בדורות הבאים. עוד מעט תראו איזה שקר וחזר. כך הוא כותב, עכשיו יש פלאפון חדשה, שאם היו שני אחים, אחד מתימן ואחד מארץ ישראל, ויש לכל אחד מהם קופה קטנה בחיקו, כשהוא רוצה לדבר לו עם קשקשת כפעמון בתוך חיקו, ויודע שהוא קורא לו חברו ופותחה. זה, כן, זה פחות או יותר, לא קראו נכון את הכתב יד, זה לא אחד מתימן, לא קראו את הכתב יד נכון, אחד בתימן ואחד בארץ ישראל, אז כן, אז יש לו, הרבי אברהם ערוסי יש לו סגנון מעניין, הוא ממש בעל לשון חסיסית, הוא ממש ככה, כל מילה אצלו זה, ככה יש לו, הוא גם היה פייטן, בלי עין, יעד ג'וגרור בו, מה להגיד, ודאי שאתה מתחכם חשוב, אבל עוד מעט נראה מה בדיוק הדבר הזה. יש הגדרות יותר ברורות מאלו מאשר למכשירים הניידים של ימינו, וקשקשת כפעמון בתוך חיקו, ויודע שקורא לו חברו, נו, מה זה? אבל המחבר, שכנראה היה לו שיח וסיג בענייני קבלה, לא מסתפק בדור הישן של הפלאפונים. הוא הולך קדימה, מתאר את הדור החדש, שהוא לא מאושר על ידי הרבנים ומורי הוראה, וכותב שעל ידי השיחה שנוצרת בשני האנשים, הוא רואה אותם לפניו. אתם כמו רואים תמונות. זה כבר... ונותן לו שלום, הוא משיב לו, הוא מדבר עם בו פונים בפנים, כאשר ידבר איש הרעו מקצה הארץ ועד קצותה. ואם לא די בדברים האלה על הפלאפונים, ממשיך הרב ערוסי בכתב יד שלו, הוא מתאר את הניתוחים הפלסטיים של ימינו, שיש עדיין בחלום עליהם בתקופה ההיא, וזה לשונו, זאת ועוד אחרת, שיתחכמו להחזיר לזקה בין 70 שנה כבין 30 שנה על ידי חוכמה להשאיר שערות לבנות ולהעמיד לו שערות שחורות ולהמשיך קמתים ולמלותם בזר ולהבריאו מבלי שום ספק. יש חוכמה שאדם זקה בין 70 מחזירים אותו צעיר, הזקן הלבן יהיה שחור, הקמתים מתמלאים ניסים ולפרעות. הדברים הנשמעים כלקוחים ממש ממציאות החיים של המאה ה-21 עלולים להתפרש כבלתי אמינים. הייתכן? האם אפשר להראות על הדעת תיאור כל מיני ג'וקר המכירים הניידים שמופיע בכתבה שסורטט בתקופה בה לא חלמו עדיין על קו טלפון רגיל? זו הסיבה שמקפידים להדיש שכתבי יד נבדק על ידי כל הגורמים המחקריים שמתמצאים בכתביה של יהדות תימן, כולם יחד וכל אחד לחוד אישרו שמדובר בכתבה מתימן מדויק ומדויק. החוקרים הרבו להלל גם את דמותו של המחבר, הרב ערוסי עצמו. יותר מדי פה העניין של החוקרים והמחקרים זה כתמודף ריח לא טוב. לצערנו, דרך כלל החוקרים, אין בהם ירד שמיים, בעוון עדינו הרבים. כאילו, כשמדגישים את זה, זה מראה שנותנים להם חשיבות, וכביכול זה. מילים שלא רוצים בכלל להשתמש בהם. דרך כלל צריכים לדעת גם שמחקר, המילה מחקר, מחקרי אורס, בלכון הרננו, מערכת מסביר רוב החיפוש. החוקרים מחפשים הרבה, זה הנקודה שלהם, אבל לצערנו הם שטחיים, מעל פני השטח. הם היו מעמיקים יותר, הם מבינים כל דבר איך לשים אותו ואיך לסדר אותו. אז לכן זה לא דבר שראוי להלל ולשבח אותו, זה כאילו לדעת את המוגבלות שלהם. בכל אופן, הרב רבי אברהם ערוסי כן היה ידוע ומפורסם בכל השנה כאחד מגדולי הרבנים שהותירו את חותמם על יהדות תימן המפוארת. כתב יד הזה והגילויים המדהימים מגלים תיאור ומחזה נפלא על כל טבעיה של גדולי יהדות תימן שנכתבו בקדושה. טוב, תראו, אז אני כדי לברך את הדבר הזה הבאתי את הספר בעצמו, את הכתב יד בעצמו, כי הם הביאו רק את ההתחלה, כמה שורות. על זה שלח לי ידידנו הרב אסף לוי בביתר. בעניין הכתביה של מואר אברהם ערוסי זצ"ל נדברתי עם הרב שליטה, ראיתי בידיעון מקומי שהתגלגל לידי, זה התפרסם פה בבני ברק, הוא עכשיו ראה את זה בביתר, שפרסמו אותו כתביה, הביאו התפעלות רבה ממה שכתב פרשבו, הוא חזה את עידן הטכנולוגיה והפלאפונים של ימינו משורים ביותר, אפילו שבתקופתו לא עלה בדמיון אפילו קו טלפון הפשוט שהתחילת המצאתו בעולם. סיפרתי זאת לכבוד תורתו, שמן לא נראה לי שהוא חזה את המכשירים של ימינו ממש, ונראה, הבין ככה ממש שיראו לו איזה דבר שהתפתח בימים ההם. כמה שהידיעון הנזכר לא היה לפני בעת דבריים כבוד תורתו, ציטטו את לשונו, זכור לי שמלשונו לא משתמע לספרים, לא הבנתי את דברי מור של איתה. ביקשתי מעורך הידיעון שישלח לי את מה שפורסם, והנה זאת כאן, הוא שלח לי את המאמר שהם פרסמו שם, וזה עיני כתר ורצוני לחוות דעתו הרמתה, בכלל נודע לי לפני כמה ימים שהכתבי עצמו נמצא לפניו, אם אפשר ויוכשר הדבר לגלות עוד פרטים באודותה. מה הם כותבים? מרבד הקסמים, כתב יד נדיר שהתגלה לאחרונה לאחד מחכמי תימן ומקובליה, שחזה את פלאי הפלאפון, מדהים. טוב, תראו, אני יודע, עיתונים, תארנו חייבים למלא את הדפים, את העיתון, צריכים לכתוב, להרעיש, מדהים, וזה, כדי לגרות האנשים לקרוא. הערת, לא יהיה לפרנסה, טוב, מה לעשות, הם חייבים לחפשים לידיעות מרעישות, למשוך את זה בקורים, אבל מכאן ועד האמת, זה לא. טוב, אז לא אז חוזרים פה על הרבה דברים, כתבת נוכחי בביטאון גול ברמה, שיוצא להורדה משה צורן, בשכונת רמת אלחנה בבני ברק, מחיר פירוש יחודי, 55 דולר, ולא ניתן לעלות על התיאור כל מדויק של המכשירים הניידים, עכשיו אני פה, לא יודע אם אני קורא נכון, אולי מישהו ידע, תקן אותי, ואפילו שיחות וידאו, תומס אטלנטיות. זה כתוב בו עם בר. לא יודע, בסדר. אבל מה שאני מבין שהם רוצים להגיד זה מכשירים משוכללים עם תמונות. כאילו אני אומר, בכתבה שסוטט, לא עלו עד במחשבה על טלפון רגיל. זה הספר בעצמו, המחבר, רבי אברהם ערוסי. חיבר הרבה ספרים, זה רק אחד מהם. מי שיראה בספרים, הבאתי אותו בכמה וכמה מקומות, בספרים אחרים. שעפות ראים, זה השם של הספר שלו על התורה. הדושה בטעמי תורה, מה ששמעתי מפי רבנים זקנים בעלי המשרה, והם צמירים בלבי מקדה בין הזעירה. אי בעת אמה הגרו, אי בעת אמה סברו, עתו יעשו לי רעיוני לחתבו ולהדוקו לי גוסינו דינרו, וכו'. דובה פרשת בו, פרשת בעירה, ולא קשור בכלל לכישופים, ולא מחשפים, לא מדובר על כשבים, על שום דבר. אין שום, אין קשר בין הדברים, זה בכלל סתם את זה. ובכלל, האמת היא לא ברור שזה בכלל חלק מהספר. והספר הזה, הוא לא הספיק לגמור אותו. זה לא נכון שהוא כתב את זה בתימן, זה היה פה בארץ ישראל. כבר עלה פה לארץ, הוא המחבר, הוא עלה לארץ ישראל, ולא יודע כמה היה פה בארץ, אולי 20, 30 שנה. ונפטר בשנת תרצד, תפרי צדידת, זה היה לפני 83 שנה. הוא ראה את השינוי שחל ביהדות תימן, אז כתב ספרים, ירח הטעים, כדי ממש תוכחות מוסר על הירידה של הצניעות והקדושה בארץ ישראל, ועל המוסר ועל הכל, ועל המנהגים ועל המסורת. הוא ממש כתב מאוד פורה, בזכותו יש לנו הרבה הרבה דברים מה שאני מביא חלק מהם מהספרים, יש עוד הרבה דברים שעדיין לא נתפסו. בכל אופן הוא כותב תוכחות מאוד קשות על זה, אבל הוא היה אדם ער ושומע, כן. אז הוא לא בטוח שזה קשור בכלל לספר, כי בכותרת פה לא כתוב תעפות רעים. יש גם למשל בסוף שם בין פרשת עקב רעה מושל ומליצה, מביא כל מיני משלים ומליצות מה שמקובל בתימן. כן, כן, הוא אדם ממש קולבויניק, איש אשכולות, הוא כל נושא בכל תחום וכל העניין. אז גם את הנושאים האלה, זה לא, אולי זה לא קשור בכלל לספר, זה במקרה הגיע פה לספר. הוא לא הספיק לגמור את הספר, הוא כנראה כבר היה זקן, הוא רואים ומתחיל דברים והוא לא גומר. אבל יש פה הרבה הרבה דברים ממש נפלאים. אני מקווה שבאזרחים יוצאו לו את הספר. יש לו כותרת, פלי או דעת, תשמעו מה הוא כותב, אתם תבינו לבד. הם הביאו רק שני דברים, ותראו מההמשך שהכל מובן, שזה לא נבואות ולא חזיונות ולא כלום. הוא מספר דברים שהוא שמע, אבל צריך רק להסביר את זה. הכותרת, פלי או דעת, זה פסוק בתהילים. למתת בסוגה, פלי או דעת ממני, נתייבוא לאוכלו. דברים, פלי, בדף הזה כתב כל מיני דברים, חידושים, שיש פלי או חדושה, שאם היו שני אחים, אחד בתימן ואחד בארץ ישראל, ויש לכל אחד מהם גופו גדולנו בהגר, כשרוצה לדבר לו מגשגשת כפענו בזור הגר, והוא יודע שכבר היה לו חבירה, הוא פדעה, וראה הטלפונו, הוא נותן לו שואלה, והוא מחזיר לו שואלה. הוא מדבר עם הפונים בפונים, כאשר איזה בית הרום, מסוער ועל רצותו. טוב, אז פה אפשר לחשוב. מה זה, על מה מדבר? טוב. זאת ועוד אחרת, שנתחכמו להחזיר את זוגה בן 70 שנה, כמובן 30 שנה, על ידי חכמה. להשאיר סוערות לבונות ולהעמיד לו סוערות שחרות, ולהמשיך לגמדים ולמלאתם בשר ולבריאה, בלי שום ספק. ולחזק עצמו, תעצמות, ולהחזירו לבריאותה. וכבר ניסו ב-12 איש, ויצליח לו. זה מספר נבואות או מדבר דברים שבשטח. אבל בעריכות היומים, לא נקרא דבר, זה עם חיות היומים הקסובים, מי משם עבור יחם או לא. זאת אומרת, זה דבר שצריכים לראות בהמשך. יהיה, מה יהיה בהמשך? בינתיים עשו 12 אנשים, נראה מה יקרה. עושה תשמעו. זאת ועוד אחרת, שיש תכונות הלבנים, מגבסת חול וסיב. כנראה, או מתכונת הלבנים, זה פה המילה, או שמכונה, מכונה של לבנים, קבצת חול וסיב, ומאיים, ומגבלת, ומייבשת, ושורפת, אתם עושים בתימנית או בעברית, איזה שפה אתם מבינים? תגידו מה יותר נוח לכם להבין. תימנית יותר נוח. זה יותר עסיסי. ומייבשת ושורפת ומוסיו 80,000 לבנים ביום אחד. וגולו מרעיש עולם. כגול מים רבים קיימו מג'לי היום. מכונה שעושה לבנים, הוא בא בזה, מכונה, משהו חדש, ודברו לפני 100 שנה עוד, זה הרבה חדשים, מכונה, רעש עצום ועושים 80,000 לבנים ביום, זה פלא עצום. זאת ועוד אחרת, שיש תכונה, דיינו מכונה, מכניסים בו 500 ביצים, ומסוים אותם כולם מפרחים, בלי אין, מדגרה, מדבר על מדגרה, הוא מתפעל מזה, הוא כותב את זה. אבל כשיגדלו ויולידו בשרים, זהו גול האכילה, אבל לא עושים מהם מפרחים, לא יעילו. מפרחים לא יעילו. וזה בשבילו זה החידוש, כן. זאת ועוד אחת, אחרי לשמוע את זה דברים מפליאים. יש דברים, אני לא יודע מה פה, דברים מוזרים, וחיים מותר לעשות אותם. מת עשיר אחד, בפתח פתאום, ולא סבוע, ולא ידעו מה היו בליבה. פתאום נפטר העשיר הזה. לא יודעים אחרי מה לעשות עם כל הרכוש שלו, כנראה הם לא קרובים. ולמי הוא רוצה לתת את זה? מה? בוא חכם אחד, והביאו שור, ונוגב בנגב למשוך דם החיוס דרך נגב לתחמת, ומי חוזר לרוח הבר. עשו, משכו דם משור לבן אדם, וחזר לחיים. ועשו וואו ודיבר כל מה שבליבה. ואז כל הדעת, בלי דרוף, דיבר דברים שהוא נורמלי. אדם מבין עניין. עד משך 24 שעות, חי, והשור מת, והאדם חוזר ומת. ודוגו המת הזה מביאים אלו פנגיות שלו, אני חושב שזה טעות, צריך פנקסויות, פנקסויות שלו. אז פה שם את הסמך, לא היה לו בקום, כן. מביא לו את הפנקסים שלו, כל החשבונות שלו, ומתבונן בהם וחוזר ביודעי את אשר לא בא, ואת אשר הלווא, ואת כל המשכונת, בתיקון ביודעי, באין עומר ואין דבורים, שאין לו רשות לדבר. זה כבר סיפור אחר נראה. שמביאים למת הזה, ולדבר הוא לא יכול, מביאים לו את החשבונות שלו, הוא אומר, זה לביתי ככה, הלוויתי ככה, איש משכון ככה, כאילו, מה שהוא לא הספיק להגיד, לפני שהוא נפטר, לא עלה בדעתו להגיד את זה, אז הוא רושם כדי שידעו מה לעשות עליו. טוב, זה אני לא יודע מה זה הסיפור הזה, אם יש דבר כזה, אפילו היום. עכשיו, אבל תשמעו מה אומר. בתחילה התחילו לנסות בזוגין אחד בן 75 שנה, שלא היו יכול להרביה מן האורס, אפילו משגול רטל ימני. يا زكي ماشي من حمش أنا حلاش كذا فلو تقدر لاريم زي مشكل كذا لا لقاح رطل يمني رطل زي مشكل له وكبوا هذا الشيء رطل يمني رطل ماشي كورين بعبريت ماشي لترا بس فين رطل زي تقول شو زي كيلو نفسه قال لاريم مشكل فلو كيلو لا ده وعمر ولا رسولين ولا نسل بخال أحزير خا بعور سمعت ما نعت على خنا شو تمسكين ترسل بعور بعذرة لا إم يموت يموت وإم يحيا كلا بمزلا قالوا تلا بمزلا هذا مسكين نعسرها ولا تعيب ولا لا ولا تدي بحور حذرة وقالوا بحور فيهم يشوف بحور أمر الله سمعت بتكبر كيسف ده مخان أصعد خمسين ويسكروا وما شافوا منه الدم ده رخ النار لتفجوا في الزوجين إيش على دغلا ده مليار ليار ده مراقا لا راقا مبلع عربو الدم بجوف كله راك كل إبر لا إبر سلامتي شلو يوزق וכיוון ששואלה מדו מהבחור, גמרו, הוציאו לבחור הזה את כל הדם, מי? ואז זוגד, נתחזק. ונתאמס, וחוזר לתקפו וחבור אותה, ועכשיו הוא קבל 30 שנה. זה כאן הזה נהיה חזר רגיל 30, נוסע על כתבו מסוי 50 רבל ימני. נוסע שק מלך. וחבח עצום, ולא ייגע, ולא ייעף. ואפילו שינו, שיניים שלא היו כבר מתנדנדות, שהיו נועים ורפים, נתאמסו ונתחזקו. שיניים שלא חזרו בריאות. גם החכמים אמרו, מה התכוון להעמיד אחד כדי להחיות אחד? זה אני לא יודע, זה מי החכמים האלה? זה מותר דבר כזה בכלל עזור כזה? הבחור אחד ימות והשני, אה? לא יודע, אני חכמים האלה, חכמים, לא יודע, זה... אם יש על ידי סיבה אחרת, בו דרגו בזה בהמה וחיו בועף וכל רמסו אדמה ולא הניעו להו למלווה כדמו אדם אשר בו דרגו בזה גוף ומושה הוא דומה דרך סנו לדף אדם זוגן ועירב לובה לו אדם זה חיות וחיזק וחוזק ואומס ובריאות גוף ובריאות בשר זה אומר שכל החיות ניסו לא יצטפו רק על ידי קוף זאת אומרת הקוף יש בו הרבה דברים דומים לבן אדם מה זה הקופים? אלה שמשום הפיסם אדם אמרת כאילו אלה שנחלו במדבן היו קופים לכן יש הרבה דברים ותכונו דומים אז אומרים שהאדם הזה איתים ומזה המעשה ניסו ב-12 האנשים ועלה בידם 12 האנשים עשו את הפעולה הזאת ואמרו די על מה שחסר שואלים תראו אתם יעמדו בבריאותם ותגידו אותם ויסלחו במעשה טוב זה הדברים האלה אני לא יודע גם אם יש היום לא שמעתי דברים כאלה לא, דברים מוזרים אבל עוד מעט בעצם אני מסביר עכשיו תשמעו את ההמשך יגלה על הכל יש נחל הירדן נחל ג'ודל ועוסום ויורד מעשר דברים אמרתי לכם, המחבר היה פה בארץ ישראל כבר הוא בעצמו מבזכיר באחד המקומות כמו שהוא נמצא בשכונת תימנים מחנה יהודה שחלק פתח דקבה הבאתי את זה באחד כשהייתי בחלום מועץ פסח היינו באלעד הבאתי את זה מהספר הזה שהוא אומר שיש מעצל טבריה, נחל ירדן יורד, ויש נחל שני ג'ודל דרך חרון יורד, דרך חרן, זה כנראה לכיוון סוריה, ויש ביניהם הור ג'ובו, מפסיק בין שני נחלים, וחכם אחד אומר שרצונו להפגיע האור המפסיק ביניהם לעורבם. יש שני נחלים, אני רוצה לחבר אותם כדי שיקון הסודה בזה, ואחר כך יעלה תמיים בשני הנחלים ולעלותם במכונות להשגות את כל הארץ ישראל במוגב הארץ, ויוכל בחכמה לא לעשות זה. ג'מור עושה לעשות חשמל השושיף ג'דולו בירדן להמשיך אור לכל החשמלים שבארץ ישראל כולו במוגב הארץ, ויוכל לעשות זה בחכמה. זה אני חושב, זה כתחמדה, זה אני חושב מי שיודע את ההיסטוריה יודע. זה מדבר על הזקן מן ההריים רוטנברג, אחד זה שהוא עשה את החשמל הראשון בארץ ישראל. ריח, מה זה חשמל? חשמל זה כדי לקבץ את כל האלקטרונים ויישר אותם שיהיו בזרם אחד, צריך משהו שמסתובב במהירות עם מגנט וסליל נחושת, ואז ככה כל האלקטרונים שבעבר מתקבצים. אבל בשביל זה מי יסובב 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 יסובב, אז הרעיון הוא עשה את זה עם מפל של מים. זו החששית, הוא רוצה להחשמל, והחשמל רצה שיהיה שם הנחלים שיש זרם מים אדיר, וככה זה, וזה יעשה את הפעולה הזאת. נו, אז זה, הוא מדבר על דברים מציאותיים, הוא שמע דברים, יכול להיות שחלק מהדברים הוא לא הבין בדיוק, או שמישהו, זאת אומרת, לא מדבר, בקיצור, לא מדבר פה על נבואות, לא שום דבר, זה מדבר על דברים שהוא שמע, או שסיפרו לו סיפורים לא נכונים, או שהוא לא הבין בדיוק מה סיפרו, או שערו השערות שיכולים להיות דברים כאלה. ואז זה משהו, זה הסיפורים שלו, זה משהו, משהו כתב, כל משהו כתב, אבל הכל זה לא מובן. כבר שערו אז כאילו שיכולים אולי לעשות דברים כאלה, תוכניות כאלה.
גם היה טלפון,
יכול להיות שהיה טלפון אולי כאילו בודדים, אבל לא עד כך שיכולים לדבר. היה בזמנו, היה טלגרף, טלגרף היה אפילו בתימן, נכון? זה מה שקוראים לזה סילק, כן? וכנראה שכבר היו אז רעיונות כאלה לכתוב את זה. בכל אופן, בכל אופן, מה אני רוצה להעיר? אז הכתבי זה אמר לכם, נקרא תועפות רעב, זה לא נכון שזה היה בתימן, הוא כבר היה פה בארץ ישראל, גם מהסיפורים האלה רואים, וזה לא בפרשת בו, זה בפרשת עקב, וזה לא קשור לעניין הכישוף, זה סתם דמיונות. לא קשור, לא דיבר על כישובים, לא לפני כן ולא עליהם. הם קישרו את זה כביכול שהוא אומר פה איזה דברים בסגרון הזה. וזה לא קשור לקבלה, ושקר גמור לכתוב שהוא כותב בסגרון מה יקרה בדורות הבאים. אין שום מילה כזאת. זה השפה של מישהו פה שיקר. אבל יש פה בהמשך זיוף. כתוב, זאת ועוד אחרת שיתחכמו להחזיר את זוגן. יתחכמו. תסתכל בכתב יד, מה כתוב? שיתחכמו. הוא אומר שיתחכמו שעדת. שנתחכמו גדול. תנות. זה מישהו פה זייף. לא כדי לחשוב שזה מדברים על העתיד. אבל מה שכן, שהספרים של גדולי יהדות הם נכתבים בזה, זה באמת נכון. אבל זה לא מנה ולא מקצתה שלא יתלו בו בוגד כרגע. צריכים לדעת, המחבר הזה לגבי הרוסי, אדם מאוד חשוב. אמרתי לכם שיש לו, כן, ברוך השם זכינו, יצא ספר בניין שלום. הנהגה וההלכה לחתן ולכלה בתקופת האירוסין. לצערנו, הרבה בני ישיבות קצת בשנים האחרונות פרצו גדרות, יותר מדי, אפילו כבר אחרי שיתופין, כבר בעצם כבר גמרו זה, ופגישות מדי ארוכות, טיולים, וכל וחומר במקומות שאסור בכלל להסתובב. אז פה, יש פה ספר מיוחד שזכיתי ידידנו הרב שלמה אלמוג. אלמוג שלמה החלופי, ספר שלם שהוא מביא פה דברים, אני חושב שדברים שדיברתי בטלפון, דברים שהוא כתב בשמי, אבל גם מביא מהספרים, ובין היתר הביא כדי לראות את ההנהגה, כל ההנהגה שלה בכלל, בעבר לא מקובל על המושג של הפגישות. כל הפגישות באה לצערנו מהמשכילים, מהירידת הדורות, ואז הביא מעתיק פה, ומה שהבאתי, שאנחנו מבוצר בקושי דוחית, בשם רבי אברהם ערוסי. כדי רק לשמוע את הסגנון שלו, כמה זה חשוב. כמובן, יש פה מה שכל גדולי הדור מתריעים על זה, על שנהיה פרצה, אחרי שידוחים, שמתנהגים לא בצניעות, ונגרם הרבה מכשולים מזה, חס ושלום, בסופו של דבר, זה גורם הרבה קלקולים בשלום בית, אם לא מתנהגים בקדושה, מה יכולים לצפות? בדף קב, הוא מביא בשם יורח הטועים, אני הבאתי את זה במחוצר, אבל תשמעו את הלשון שלו. מנהג אוזל וכל הגפהו, אוזל זה כידו עיר צנעה, ואחרי זה נאמר אוזל וכל הגפהו, כל המחוז, כשיורס אדם משור בן קטנו בן גדולו, לא יראו פונים בפנים. עד הכנס אדם הפעמים פגישות. ופרושים מאלוהים ואדם לדבר זה עם זה. זה היה בזיל אותו יתיר, אפילו לדבר. ואם יהיה עולה שפגשו זה בזה במגרע, נפגשו בטעות, רעודו אחוז אותם מהבושו. זולדים כבר היה קידושים בפרוטה. מנך יהודי זה, מה נחל שתתארס פרישות גדולה, לא תתרבר עמו, ולא תתראה בפון הירוב, לא בדרך ולא בורחב. והוא נפרוש מדי קורס בבית חמים ויחידית. ואין איש מהשב, לקרס כבר, אבל בארץ ישראל, עצמו, לא כן, אלו נקשורים זה בזה ככלה. בפריסות גדולה, בלי בושה. והם מגשורים יחד, בורחב ובשווגים, ופל הטיולים. כתב דברים, אני מקווה שיתפיסו שלו, כתב הרבה הרבה דברים, גם אפילו על התרבות של האכילה, וממש, יש גם את הספר קורא הדורות, מה שהזכרנו, הרבה סיפורים, אנחנו מדברים שלא יהיה חורבן, אנחנו צריכים זכויות שעל דברים טובים שנזכה שיוציאו אותם לאור. והוא מביא אחר כך מה שכתבתי, יש לנו להשתדל בכל האפשר, ללכת בדרכי הצנעות והקדושה של אבותינו, וכולי וכולי. אנחנו מדברים על הנושא הזה, דיברנו על המכשירים הטמאים, אמרתי שלא יביאו מהדברים שלו ראייה, כאילו חס ושלום להכשיר את הטלפונים הפסולים עם התמונות. שבוע זכיתי בעוד ספר, יד עם קודש, טכנולוגיה והתקשורת וההלכה, דיבר אברך מירושלים שמדבר על כל המכשולים של המכשירים היום, לא מבחינה מוסרית, מבחינה הלכתית, כאילו מצד, על פי דין. לא, כן, אז אני אקרא לכם כמה קטעים, כמו שאמרתי, אני אשתדל לדבר לאט, על רבות השם. חשוב מאוד. הוא מביא פה, אני לא אגיד לכם לקרוא שמות, אבל כי זה מביא פה משם גדולי רבנים בזמננו, תלמידי חכמים, בכל העדות. דף עין בית. מי שמחובר לקבוצות שונות של וואטסאפ מקבל דרכם סרטונים. איזה קליפים? מה המילה הזאת? קליפים? מה זה המילה? קליפים? יש קליפים? איזה קליפת? קליפת לא יודע. לא יודע מה המילה הזאת וכדומה. אסור להסתכל עליהם. מביאים לידי עירול עבירה ושחק וחרובש. עובר בנוסף לכל איסורי תורה, גם עליו לא תהיה אחרי רבים לראות, מושב לצים לא לשאר. יש ספק גדול אם הוא קשה לעדות. אם הוא נאמן על איסורים, אפשר לסמוך עליו בכתיבת סתם ושחיטה של עבודת הקודש. וכאן נודע פסקיהם של גדולי הדור, אין להתיר לקהל כעדי קידושין אנשים שמחזיקים ומשתמשים באייפון או אינטרנט פרוץ. במשך, דף עין ג' קם דינה שאין לקהל עדים ומחזיקים מכשירים כאלה מחזיק פיסול עדות מדורייתא, או לפעול מדרבנן. צערנו, הייתי באיזה הופעה לפני כמה זמן, ובלי ידיעתי, הזמינו, לא האמנתי למראה, חשכו עליי, מישהו הולך עם פרק. רב בישראל, אומר לי מישהו בלחש, אומר לי לחשת, אבל יש לו מכשיר את המכשיר הטמא. כל הזמינו אותו לדעת, מה אנחנו אמרתם? ויש אותו עכשיו. עוד אני מתבונה מה לעשות, או אחרי לשאול אותו, אולי זה כן קשר, אולי זה, יש להם כל מיני תירוצים, יש לפחות מוגן, וזה, עוד מעט תשמעו שהגדולה רבנו, שאין דבר כזה קשר. טוב, זה, פתאום אני רואה מביא מה זה אחר. אז שאלנו, מה זה? אמרו לי, ברוך השם, הוא מעצמו, הוא שמע שמתלחשים עליו, אמר לא, אתה חווה איזה אחר. כנראה שכל יודע בעצמו שהוא פסוק. דף עין וב. מי שמוצא מכשיר שעשרו חכמי ישראל, האם יש מצווה להשיבו לבעליו? בעיה. מוצאים את המכשיר תמה, מה עם השבת אבידה? מצוות השבת אבידה. ישר לרעבה אומר, זה לא, זה ישר להשיב אבידה. אמר לו לצלן, יש כאלה לקחו מכשירים לבחורי ישיבות, וזה, ובסוף, בסופו של דבר, לקחו את זה, החרימו את זה לתלמידים, בסוף הם בעצמם נחשבו את זה, הסתכלו לדעת מה יש שם, בסוף נפלו לעבד דברים בעצמם. שימר אני. טוב, עכשיו אתם רוצים רק על המידע, אתה משמור אותו עד שיהיה זה, או נכון, לא לדע, להרים את המכשיר בכלל, אני צריך לשבור אותו, תשובה. לא להשיב את זה. א', זה הוגן ואינו לפי חברות. הכי טוב היה בכלל לא להרים את זה, אבל נגיד, גם אם הרמת שאתה כבר חייב בשביל זה, עובר על איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול. קרוב לוודאי שיקשלו בו ביסורים. לא תסור, עצם החזקת המכשיר זה כבר עובר בלא תסור, אפילו שלא נשלו בו בשביל איסורים. שלישי, יש בזה חילול השם שאתה מחזיק את זה. צריך להתרחק, אפילו שאתה לא תשמע בזה, צריך להתרחק מן החשד. ולחשדו אותך שיש לך מכשיר פסול. טוב. היה מה שכתב הרמ"א, פשוט מים עמוקים, גבי המבין על עצמו חשד בסור עריות, אפילו שלא התכוון, פשוט לחשש דאורייתא. ארבע, צריך להרחיק את עצמו מן העבירה, שמא יבוא להיכשל בעצמו. ואין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך. דף ע"ח.
בשבוע
אני
שמעתי
שברור מאיזה
כל
השערות,
אבל אתה בגודל שיש על גבול השבת הלידה.
מה? שיש על זה?
יש
גבול
השבת הלידה. מה המסקנה? לא, אמור נפוך, שאסור. אין איזה מכן. לא, לא, אני שמעתי הרבה דברים שאמרו בשמי שלא, עוד לא שנה, פעם ראשונה שמעתי אותם, לא אמרו בשמי. יש כל מיני חלומות ודמיונות. הוא רוצה לזה, לחנק את צהל הבירון שלו. חפשים תירוצים. לא, שקר ואתה זה. אם אדם רוצה לצאת את חובת כל השיטות, להשיב את המכשיר הזה, זה לא חומרה. הוא אומר, לא, אני רוצה להחמיר, להחזיר, אולי להשאיר עבודה לחומרה. זה לא חומרה, זה כולה בעבירה. אתה לפעות מסיעה בדי עבר העבודה. יש כמה עשים ולהבים כרוכים ותלויים מהזקת המכשירים עליו. דף צדי דלת. מי שמחזיק ברשותו מכשיר פסול אבל לא משתמש בו, האם הוא עבר על איסור? ואיזה איסור? דאורייתא דרבנן. ואיזה איסורים נוספים יכול לעבור המחזיק ברשותו משתמש במכשיר? התשובה, מי שמחזיק ברשותו מכשיר פסול עובר בכמה איסורים חמורים בעצם החזקת המכשיר, אפילו שלא משתמש בזה בכלל. ומי שמשתמש בזה עובר ב-14 מצוות לא תעשה, ואחת מדרבנן, ב-8 מצוות עשה, שני ערעורים שמצויים לבוא על ידי השימוש בו. קי"ד. חיבור האינטרנט למחשב זה אבן נגף ומשחית, שעל ידי זה יכולים להכניס לבית דברים מתועבים ואסורים יותר מכל שבעת מדברי ג'הינום ושאול תחתית שבעולם. אפשר להכניס כל נוע שלם במתכונתו בלי שום ביקורת, עם תמונות חיות וסרטים שלמים, דברים שאסור בכלל לעלותם על שפתי הפה. זוהי סכנה עצומה חדשה של דורנו ועוקרת היסודות הקדושה של עם ישראל. כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. אנחנו לא נותנים עכשיו לאינטרנט חסום. קבלה ממרן החתם סופר יש מפי איש רב קהילה בכוחו להעליל עייל בדיעבד. אולם אסור לתת הסכמה על דבר שבדיעבד. לתת הסכמה, אתה לא יכול לתת הסכמה. אבל אתה, בסדר, שיחזק, אני לא מוחה בידו. אבל לבוא להגיד, תן להם משפן כך על זה, זה לא, זה אסור לעשות.
על מה יש
לך על מועד? על דבר שבדיעבד. דבר שבדיעבד מותר. כאילו נגיד האינטרנט חסום, בסדר, זה לא רצוי, אבל זה בדיעבד מותר. כאילו לא נורא, לא נורא, אבל זה לא יכול להיות מכשירות. זה יכול להעלים עין, טוב, אבל לבוא להגיד, להשאיר את זה. וכן לענייננו, מכניסים לבית אינטרנט חסום ומטרת מסחר, חכמי ישראל יש להם רשות לשתוק, להעלים עין, הם יודעים שזה לא מסית ומדיע מהדרך הישרה. אבל אם תתן על זה הישר, אחמנה לצד. אחד הרבנים נכנס אל ראש הישיבה, ביחד עם כמה רבנים חשובים לשאול, האם לתת הכשר? האם ראוי לתת הכשר על האייפון המוגן? משיב ראש הישיבה, אני לא מסכים בשום אופן. כך דרך יסר הרע, הוא נכנס בעורמה. בהמשך אחר כך מתגלים הדברים. כן, נתנו הכשרים, הרבה רבנים נתנו הכשרים, לא יודע מה נותנים הכשר. בסופו של דבר נתגלה שהאנשים רחמנא ליצלן איבדו את עצמם לדעת מהמכשירים האלה, עם ההכשר. ואז אחד, ראש הישיבה חרה לו מאוד. מה, האייפון כשר? דפק על השולחן, אין דבר כזה אייפון כשר. לא קיים. אסור להשאיר ברשותו מחשב לא מנותק. כל מי שמשאיר בידו מחשב שלא חסום מאינטרנט, כתיבת חידושי תורה, מקיים מצווה הבאה בעבירה. טוב, אז אמרנו שהשם ברוך הוא יזכנו, שלא יהיה חורבן, מספיק החורבן הזה שבא, ועוד חס ושלום שמחפשים אנשים כל מיני היתרים. השם ברוך הוא ישמור על עם ישראל וסלם מכל זרוע וזרוע, מכל נגע ומחלה ועד השם, ומלא כל מי שעל לבן ולבחם לזרוע. כן. 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 מפיצים את זה?
זה לא.
זה לחלוקה לציבור? למוכרים? טוב, אז לפחות... זה לפחות להודיע שיש בשורה טובה. זכינו השבוע עוד קובץ נוסף של יום השביעי, ברכות מלאכות טוחן בלש בשבת. בני הרב הגאון משה, השם ישמרו וחיהו, שזכה בזה, הרב ניר טיירי, שזכה לדחוף את העניין ולהוציא אותו לפועל, שזה ספר יצא לאור בדפוס תורה מפוארה בכלל מפואר, ממש יש פה מה שכולם דרשו, שהעולם מפוצר, את כל שבת לא הרחבתי, כמי שזה לא כל כך מגיע למנהגים, וזו היה המטרה של הספר. אבל בדור שלנו צריכים לפרט את הכל, אז זכה לשבת על התורה ועל העבודה, הרב משה, לפרט את כל הדברים וללבן אותם בצורה יסודית מאוד, ממש, כשספר יצא לאור בצורה מושלמת, זה אחד הספרים היסודיים של ערכות שבת. אבל כבר עכשיו, כאילו, לא כדי לחכות. יצא מוקצה, יצא עניין הדלקת נרות, רפואה, יולדת. עכשיו הבורר, עכשיו יצא גם הכרך הזה, שמרחו לברך אותו שיזכה להגדיר זו הרדיר, שיזכה לכוון לאמיתו של הטרור, ושיתקבלו הדברים, ושיזכה לחלקו מיעגור ולהפזור מישראל. אמן. ורבי שלמה יגאלי, ורבי ניר טיירי, ורבי משה רצבי, ויוסף ורבי משה, ודגה במצויון. ומי עוד? רבי איתי, ישחק ורבי איתי. שיינדו ברכבות התורה, שבו ברכבות, סבי ברכבות, וברך מעשי עליה, כל סולו ונזק אסילה, יפתח לפה ולב בניה, ותמוד תורה, וגדלם לעבודתו ולראותו, אמא לכל מי שלו לבו ולבחם לדובו, גם על פעם, אכל מהם, ושקודו ולנו, יתמלא ומחייהו, ושקר בו ולב, אז יתנאו בנפיהו, וכן יראו אותנו, אמן,
אמן.